השאלה הראשונה, נתחיל בה. מתי מותר להתחיל ללמוד פנימיות? באיזה צורה? האם חובה ללמוד מרב או שאפשר גם מספרים? גם השאלה הזאת היא סוד. זה חלק מהלימוד הפנימיות, לענות על השאלה הזאת. באופן כללי, אז שצריכים לשאוף ללמוד פנימיות. כי זה הלב של התורה. אבל השאיפה היא צריכה להיות בצורה נכונה. לשאוף, ללמוד מתי שמגיעים באמת לשלב שזה מתאים ללמוד. וכמו שאמרו בדרך כלל חכמים, קודם אדם ימלא את גריסו בשס ובפוסקים, ואחר כך גם ילמד את הדברים היותר פנימיים. בסך הכל, אנחנו שאנחנו עוסקים בלימוד אמונה, והאמונה היא בעצם אחד מהלבושים, לימודי האמונה שאנחנו לומדים, אחד מהלבושים של הופעת הפנימיות, של רעיונות הפנימיות. כמו שהמהר"ל בעצמו, בספרי המהר"ל כתוב, פירוש האגדה על דרך הסוד, על דרך הקבלה. כלומר, בספרים הראשונים של המהר"ל שהוצאו, אז היה כתוב בשער, פירוש על אגדות השס על פי דרך הקבלה, על פי הקבלה. זאת אומרת שהמהר"ל לקח את הרעיונות, לביש אותם בהסבר שכלי, כמו למשל תורת המספרים וכדומה, והוא עשה נתן איזה לבוש. אז ככה שיוצא שאנחנו שעוסקים בלימוד אגדה, אז אנחנו נפגשים עם הפנימיות באיזה מפגש. אבל להיכנס עוד יותר פנימה, זה אחרי שאדם באמת ממלא את את עצמו בתורה, בגמרא, בש"ס, בפוסקים, במידות טובות, מעשים טובים, חייב לשאוף גם להגיע ללימוד פנימיות. שאלה שנייה, למה לא מפרגנים לחבר'ה שמתגייסים? טוב, אני לא בורח מהשאלות. המטרה של הישיבה, המטרה המרכזית של הישיבה תהיה ישיבה גבוהה. לא ישיבת הסדר, אלא ישיבה גבוהה, דהיינו, שתלמידים ממשיכים ולומדים ועולים מעלה במעלות התורה. ולא שיש איזה חלק, איזה תקופה שבה התלמידים כולם כאחד מתגייסים. בישיבות ההסדר הרגילות מתגייסים בשנה שנייה, יש ישיבות שאחרי שנה שלישית, וכאן אחרי השנה הרביעית אפשר. אבל אנחנו לא רוצים שזה יהיה הסדר. אנחנו רוצים שהסדר יהיה שחלק הארי ממשיך ועולה במעלות התורה, והוא מחליט, אני לא אומר הארי, החלק המתאים נגיד ככה, והוא ממשיך במטרה שהוא, את התרומה שלו לעם ישראל, הוא יתרום בדרך הרבצת התורה. מאידך, אנחנו יודעים שלא כל התלמידים הם מתאימים לזה, ויש מקום באמת לכל אחד לשקול בשיקול אישי, ואנחנו גם לא נעודד מישהו שמתאים שהוא יצא, נעודד אותו להישאר. אבל אנחנו רוצים שהקו הכללי של הישיבה יהיה לא כזה דבר, כזה שחושבים שגמרנו שנה רביעית, יוצאים. וזה חשוב מאוד לאופי של הישיבה, לצורה של הישיבה, לדמות של הישיבה, להצלחות התורניות והחיבור לתורה. אין לנו ביקורת על מי שיוצא אם זה נכון שהוא יצא באופן אישי. עד רבה. יש מקום להמון דברים לעשות, להמון פעולות לעשות, ואנחנו צריכים לשאוף שיהיו בארץ תלמידי חכמים, שהם יהיו אנשי מדע ואנשי טכנולוגיה ואנשי הייטק ומסחר וכדומה, תלמידי חכמים, וכאן מי שילמד כאן 4 שנים ובאמת יתחבר לתורה ואחר כך גם ימשיך לעסוק בתורה וגם ללמוד איזה מקצוע אחר להתפרנס ממנו, והוא יהיה תלמיד חכם הנהנה מגיע כפיו, לא דווקא מגיע כפיו, אולי מגיע ראשו, אבל או מגיע, כן, מגיעות כישרונות טוב בעיקר. אנחנו נשמח מאוד על זה, כי אנחנו חייבים להעמיד נאומה שלמה שעושה הכל. אבל לא כל ישיבה יכולה לעשות הכל. אז יש ישיבות שצריכות, שבאמת פתוחות לכיוון כזה, להכשיר את התלמידים עם בסיס תורני מסוים, ואחר כך שיצאו. אני חושב שכל התלמידים היה צריך שהיה מינימום 4 שנים, במצבים של היום. היה צריך להיות שאחרי השמינית בחור יהיה המון יראת שמיים, והמון קדושה. וגם בסיס חזק של תורה, ויוכל גם אז אלה שמתאים להם לצאת, אבל זה לא כך. ולכן כל אחד בישראל צריך להיות תלמיד חכם, כל אחד בישראל חייב ללמוד את התורה, אבל לא כל אחד בישראל חייב להיות מרביץ תורה וחייב לעסוק רק בתורה כל ימי חייו. יש אנשים שיש להם כישרונות אומנותיים שחייבים להוציא אותם מן הכוח אל הפועל, כישרונות של, יש ספרות, של שירה, של אומנות אחרת, של מוזיקה וכדומה, וכוחות שונים, כל אחד, כשקדוש ברוך הוא נתן לו כוח, הוא צריך להוציא את הכוח הזה, מן הכוח אל הפועל, ולהוסיף עוד בעבודת השם, בדרך שהוא, שמתאימה לו. אבל הישיבה רוצה מאוד מאוד, מפני שאנחנו מרגישים שיש בזה צורך גדול, שירבו תלמידי חכמים ממש כאלה עם עוצמות גדולות מאוד, ולכן זו הדגשה, וסובלים מזה אלה שיוצאים ולא מפרגנים להם, אנחנו נבקש את סליחתם. אנחנו אוהבים אותם ושמחים איתם וכדומה וכולי, אבל אנחנו רוצים שהישיבה, הדגש שלה יהיה כזה, ואז ישמרו אלה שמתאים להם, הם ימשיכו. אם היינו יכולים לעשות את החלוקה הזאת, ולהגיד לאנשים, אם כל אחד היה שומע בקולנו, ולהגיד, אתה נשאר, אתה יוצא, אז היינו יכולים להיות הרבה יותר גמישים. אבל התחושה שלנו, שאם אנחנו נפרגן, אז זה גל של אגוסים, זה גורר. אחד יוצא, השני חושב, בעצם אני אולי גם מתאים לי לצאת, אחר כך השלישי חושב, שניים יוצאים, אז אולי גם אני יצא, עכשיו ככה יוצאת חבורה, בוא נצא איתה ביחד. ואני שומע את הלשונות האלה, לא שאני אומר את זה מסברה, אני שומע את הדיבורים האלה. ואנחנו לא רוצים שזה יהיה כך, שאחד יגרור את השני, אלא שיגרור את השני, אחד את השני, יגרור את השני להישאר. אז על כן, יש, אנחנו בזה אולי לוקים בחוסר פרגון, אבל אני מקווה שכולם מבינים את הסיבה, ושכוונתנו בכל זאת לשם שמיים. אבל יחד עם זה, כפי שאמרתי, באופן אישי, פרטני, כל מי שמתאים לו לצאת, אני רואה את זה בחיוב, ואני מאוד רוצה שמתוכנו ייצאו גם אנשים, אנשי תורה, ושגם אחרי שהם יצאו מהישיבה, הם יהיו אנשי תורה. וזה יכול להתאפשר על ידי שישמרו על קשר עם הישיבה, ועם העולם של העולם התורה, ואז גם יעסקו בדברים אחרים, הם יהיו בני תורה שעוסקים בדברים, מתפרנסים מגיע כפם. לא המאה בלבטים שקובעים איתים לתורה, אלא תלמידי חכמים שנהנים מגיע כפם. זה סוג אחר של אנשים. למה איננו פועלים למען יונתן פולארד? האם זה כי אין סיכוי או כי אין לנו כוחות לזה? אני מתלבט איך לענות על השאלה הזאת. אני לא בטוח שכולם יבינו אותי, לכן אני מתלבט. בוודאי שהאדם הזה, שהוא יונתן פולארד, שהוא מסר את נפשו, סיכן את עצמו למען מדינת ישראל, ראוי לעשות מאמצים גדולים מאוד לטובתו. אני לא בטוח שהמאמצים הם יועילו, ואני חושב שמזיקים. אני חושב, ראשית כל, שאם כל מדינת ישראל תעמוד על רגליה ותגיד לשחרר את פולארד, זה לא יעזור. אולי זה יגרום להחמיר בעונשו. למה? מפני שהמסיבה שהם נתנו לו את העונש החמור הזה, זה כדי לקבוע שיהודים ידעו שאם הם אמריקאים, הם לא יכולים לבגוד באמריקה. אילו זה היה אמריקאי סתם שהוא בגד באמריקה, לא היו נותנים עונש כזה חמור. אבל יהודי זה תקדים, כי יש לו שני נאמנויות כפולות. יש לו נאמנות למדינת ישראל ונאמנות לאמריקה. אמריקה לא מוכנה לסבול את זה. אני לא מצדיק אותה, אני מסביר אותה, כן? היא לא מוכנה לסבול את זה. ולכן נתנה לו עונש החמור ביותר שאפשר. כדי שלמען ישמעו ויראו, כדי שידעו שיהודי שבאמריקה, אוי ואבוי לו אם הוא יבגוד בנאמנותו לאמריקה. אם הוא רוצה להיות נאמן למדינת ישראל, שילך למדינת ישראל. שלא יעבוד בתפקידים רגישים. והם לא מוכנים לדבר הזה. ולכן אני לא חושב שיש לנו סיכויים להזיז את זה. כי אפילו כשרוצה הנשיא, רצה הנשיא לשחרר, בגלל שיקולים של הנשיאות שיחסים למדינת ישראל, באים אנשי המשטרה ואנשי ואומרים לא, אנחנו לא עומדים על רגליהם, אומרים לא מוכנים לשחרר אותו. הוא חייב גם הנשיא חייב להתחשב בהם. ולכן אני לא יודע, בכל דבר שמתאמצים צריכים להתאמץ בפרופורציה לסיכויים של התוצאות. יש הרבה אנשים שמסרו נפשם על מדינת ישראל, יש אנשים שנפצעו בצבא ושהם בצרה גדולה מאוד, אני לא יודע אם מספיק מטפלים בהם, והם היו בקרב ונפגעו, והם סובלים מפציעות ומייסורים, וסובלים. ואנחנו לא, אף אחד לא עשה אגודה למענם, ויש אנשים כאלה שסובלים, שצריכים לעזור להם, וכל מילת חיבה וכל תסכות וכו' וכו'. אין לדבר סוף לאנשים שמגיע להם לעזור להם. צריך לחשוב תמיד למי ואיך, כמה להשקיע בכמה פעמים. וכשבא אליי אדם, כמה ימים או כמה שבועיים לפני הגירוש מגוש קטיף, וכל הראש שלו עסוק ביונתן פולארד, היה לי מחשבה שאני לא יודע, מישהו הכניס כאן איזה גורם שרוצה להשיח את דעתנו מהמאבק שאנחנו נמצאים בו, ומשליך את זה לדבר צדדי, גם חשוב, אבל אין לו תוצאות. זה דבר סיסטם, אתה תשקיע, תשקיע, תבזבז את כל כוחותיך, תשקיע ותשקיע, ויהיה לו אין לזה תוצאות. אני לא יודע, אני לא מכיר, לא כל כך חושב שזה סוג של חסד אמיתי, כשאתה משקיע ללא עובד על הניוטרל. זה משקיע, מתאמץ, 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 אבל זה לא זז. והסיכויים שזה יזוז, הם בעיניים מפסיעים. אבל אני זה אפשר, אנחנו יכולים את כל הערב לבזבז את זה, כי אני נשמע אותך. בסדר, אז טוב, אז כמה להשקיע בזה? תסף ועוד, כמה צריך להשקיע במחאה? יש דברים, תמיד הכוחות שלנו מוגבלים, והשאלה שלנו, במה אנחנו משקיעים את עיקר כוחותינו? וצריך לשמור על פרופורציות. ואני, יש לי הרבה פעמים תחושה שכשעומדים על הפרק כל מיני דברים חשובים, פתאום בא הרעיון הזה כאילו להפריע, כאילו להשיח את דעתנו מהמאבקים. אמרתי שאני חושב שלא יבין אותי חלק גדול מהציבור, אבל אני אמרתי דעתי. האם חייבים להקפיד על כל חוקי התעבורה? ומה לגבי חוקים שלא קשורים לפיקוח נפש? מה הדין במצב שאין סכנה כלל, 2 בלילה, בכביש ריק לגמרי? תראו, בוודאי שצריכים חוקי הזהירות בדרכים, חייבים להקפיד עליהם מאוד מאוד, ולא לעשות שום דבר שיש בו סיכון ויש בו קושי, ויש גם לא לעבור על חוק, למשל לא לנסוע בלילה לאדום וכדומה. אף על פי שאתה רואה שאף אחד לא נמצא, כי לא מפני שהמדינה חקקה את החוק הזה ולכן צריך לשמור על החוק הזה, כי בדיני דין על מלכות הדין הזה נושא בפני עצמו, צריכים לדון עם משטר של היום מה הגדרים שלו, זה נושא בפני עצמו. אבל נושא הזה של זהירות בדרכים הוא חייב להיות באופן, צריך מאוד מאוד להשתדל ולהתאמץ. אני אמרתי פעם לצוות של הישיבה, אם מישהו מחוסר זהירות יפגע, יהיה לו נזק, הוא יפגע, אני לא חושב שהישיבה לא צריכה, כלומר רכב של הישיבה, הוא יצטרך לשלם בעצמו, כי הישיבה לא מרשה לאף עובד לנסוע שלא כחוק, לנסוע בחוסר זהירות, ואם יש נזק, זה אחריותו, הוא לא שליח של הישיבה לעניין הזה. צריך להקפיד על החוקים, כמה שאפשר יותר. אני יודע, יד הרבנן להמילתא וכאברי עלה, בעיקר בכל מיני דברים, אבל צריך לעשות מאמצים. ובעיקר אני אומר לצעירים שמתחילים לנהוג, שהם בהתחלה, חלק גדול מהתאונות הם של צעירים, וצריך שתלמידי הישיבה יהיו זהירים, לא לעקוף במקום שלא רואים בדיוק, לא לעקוף במקום שאסור, ולא לעבור על החוקים, ולא רק לעבור על החוקים, להיות לארג'ים, לתת לאנשים לעקוף אתכם, לא לריב, לא להסתכסך עם אנשים בדרכים, יש כל מיני נהגים שקמו על צד שמאל, תנו להם לנסוע כמו שהם רוצים, ולהיות נדיבים, להיות נדיבים ולהיות סבלניים, ולנסוע בזהירות מרבית. כן, אני בטוח שבדאי, זה יכול להיות חילול השם, אני לא אומר בוודאות, זה יכול להיות חילול השם. אני אגיד לכם, קרה לי פעם דבר כזה, שאני חניתי ברחוב גאולה, ביום שישי אחרי הצהריים, שכולם חונים שם. ככה זה היה פעם, כלומר. וממש לרגע אחד, ואז מישהו עבר וכעס, ואז אני החלטתי שאסור לעשות כאן דברים האלה, אפילו שזה מנהג העולם, אבל אם זה מפריע לתנועה, ולא בדיוק כל כך הפריע, כי אחד לפני אחד, אבל בינתיים הם זזו, ואז אני אשארתי. בכל אופן, זה לא היה צריך להיות, וצריך לזהר שאנשים לא יגידו, הדתיים האלה, הם לא שומרים על החוק וכדומה, צריך לזהר. רב,
צריך
נורמלים.
אנשים נורמלים גם. אנשים עוברים באדום, ורמזרים ביום שאין בעיה לעבור בהם, אז אם לא נעבור זה...
לא, זה נורמלי לעבור באדום כשאין בעיה?
לא באותו, ברגל.
מה?
ברגל,
ברגל זה באמת, גם כן צריך, בכל אופן אני דיברתי בעיקר על זהירות מרבית, והחוקים הם נועדו כדי לשמור על הזהירות, אז לכן, מן הראוי לשמור. כמובן, יש לפעמים, אני יודע, אם אף אחד לא נמצא, בשבת יש להקל בלעבור באדום. אבל לא איפה שנוסעים הרבה רכבים. אף ציודה בשבת היה הולך בכביש, על הכביש. מכוניות היו צריכות לעקוף אותו. הם לא היו צריכים לנסוע. אבל לא היו נוסעות הרבה מכוניות, היו אחת לזמן ניתים נדירות, היו נוסעות מכוניות. מה? למה הוא הלך? שבת? ואף אחד לא נוסע מסתמה. אבל זה לא כמו היום. אז כמעט לא היו מכוניות כשהוא היה הולך. זה פעם חמש דקות, עבר מכונית. אני חושב שזה טוב להיות זהירים עד כמה שאפשר, כמה שאפשר יותר. לא אומר, תראו, אני אדם בטוח בכל הביטחונות וכולי, אז אי אפשר לתת בזה כללים. לכן אני אומר שבאופן כללי זה צריך להיות הכיוון.
באיזה חוקים? גם כחוקי תעבורה, אבל לא כל חוקי התעבורה הם קשורים דווקא לזהירות בדרכים. נגיד חוק שאסור לנהג חדש לנהוג בלי שלט של נהג חדש מאחורה. גם הוא כבר שנה וחצי נוהג.
גם שנה, וכמה זמן צריכים לעשות?
חוק שנתיים. אבל אחרי חודשיים כבר יש לו ניסיון בדיוק כמו מי שנוהג 20 שנה.
אתה חושב. כמה אתה נוהג? כמה אתה נוהג?
אני נוהג שנה וחצי.
החוקים הם אחרי הם לא הם חוקים שנובעים מתוך איזה מחשבה קודמת, לא סתם עושים חוק שנתיים. ודאי שכדאי לשמור על כל החוקים האלה. זה הם כל החוקים נחקקו אחרי הרבה מחשבה, שאם היינו יודעים כמה המחשבה הושקעה בזה והיינו בכל זאת מוכיחים שזה אחרת, אז יכול להיות שאפשר היה להתווכח על זה. אבל תדעו לכם, יושבים אנשים שחוקים את החוק הזה, זה לא קפריזות, זה יושבים הרבה וחושבים מומחים ומתייעצים עוד ועוד, ועד שהם מגיעים להכרעה שזה מה שנכון לעשות. אז צריך להתחשב עם זה. שאלה הבאה, אם המטרה העליונה זה לקדש שם שמיים בעולם הזה על ידי כלי ישראל, אז למה אנחנו מבקשים שנזכה לחיי עולם הבא? וכן למה מבקשים תחזן עינינו בשובך לציון ברחמים? למה חשוב שאני הפרטי אזכה לראות את מה שרבים וטובים לא ראו, וזה לא הפריע להם לקדם את הגאולה? טוב. למה אנחנו מתפללים לזכות לחיי עולם הבא? הענה על זה המסילת ישרים בפרק הראשון. השאיפה שלנו לעולם הבא היא בעצם השאיפה של הקדוש ברוך הוא שאנחנו נגיע לעולם הבא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע לעולם הבא. הוא ברא את העולם הזה בשביל שהעולם הזה יביא אותנו לעולם הבא. גם לעולם הזה יש תפקיד. אולי בפני, כאילו בפני עצמו, אבל גם העולם הזה הוא אמצעי לעולם הבא. העולם הזה פרוזדור. אפשר להעיר אותו, לפתוח את הדלת של העולם הבא, ולהעיר את הפרוזדור, והפרוזדור יהיה גם כן מואר. אבל הוא יישאר פרוזדור. עולם הבא זה הייעוד שהקדוש ברוך הוא יעד לעם ישראל. הוא רוצה שאנחנו נגיע אל השלימות הזאת. אנחנו שואפים למה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתרח כאן בעולם הזה, ואחר כך נהנה מזיו השכינה בעולם הבא. זה מגמה אלוקית. ואנחנו שואפים למגמה הזאת. היא טובה לנו. הוא רוצה שיהיה טוב לנו. ואנחנו רוצים לעשות את מה שהוא רוצה. הוא רוצה שיהיה טוב לנו, אז אנחנו גם רוצים את זה. אבל כמובן שאנחנו יודעים שגם בעולם הזה יש, לעולם הזה יש תפקיד, והשאיפה שלנו כמובן להאיר את אור השם בעולם הזה בכל מלוא הערה, ובמובן מסוים זה נעשה כאן מעין עולם הבא. אם אנחנו נעיר כמה שנוכל ביותר להעיר את אור השם בעולם הזה, ואז מאיר כאן הגדולה האלוקית מאירה כאן ומופיעה כאן, וזה המגמה האלוקית, והשלימות הזאת היא בעצם מסתיימת או משתלמת, מגיעה לשיאה במעבר לחיי העולם הבא. אז ככה שזה לא אגואיזם לשאוף לזה, ולא משהו פרטי, אלא זה מגמה שריבונו שלה מציב לנו. הקדוש ברוך הוא הציב לנו את המגמה הזאת. ואנחנו מתפללים, תחזינה עינינו בשוחה לציון ברחמים, לא תחזינה עיניני. תחזינה עינינו. לא, לא פה אני באופן אישי מבקש שאני רוצה לראות את פרטי. גם זה, נכון, שאיפה גדולה. אבל אנחנו, התפילה שלנו היא תפילה של רבים. שכלל ישראל, שכלל ישראל יגיע לשלימות הזאת. בכלל זה לא פרטי אישי. עינינו, עינינו זה עיני הכלל. כלל ישראל הוא תמיד ממשיך, הוא לא פוסק בדור שלנו ובדור הבא. אבל גם באופן פרטי כמובן, שאדם הוא חלק מהכלל. וגם שהמגמה תהיה כמה שיותר קרובה. תחזינה עינינו. כלומר, מה אנחנו רוצים? שריבונו של עולם ישוב לציון. אנחנו מבקשים מה אנחנו מבקשים? שאנחנו נקבל את האור, שהקדוש ברוך הוא ישוב הביתה. שאנחנו נראה אותך שב הביתה. זה תפילה עלינו או תפילה עליו? שאנחנו נראה אותך שב הביתה. מורכב, כן? גם עלינו, שאנחנו נראה, וגם שאתה תשוב. שאתה תשוב, שריבונו של עולם ישוב. זה בדיוק המגמה של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. הוא רוצה שאנחנו נהיה מושלמים. אנחנו רוצים שהוא ישוב. וזה אבי התליה, שלמותנו בהופעת שמו של הקדוש ברוך הוא. הופעת שמו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נגלים. לכן הדברים האלה הם מחוברים ביחד. השאיפה של תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים היא שאיפת הגאולה, היא שאיפת הופעת שם אור השם בעולם, שאיפת השתלמות ישראל, היא שאיפה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נזכה אל השלימות. האם יש עניין לשתות ארבע כוסות דווקא יין? האם מועיל לערבב יין ומיץ ענבים ביחד? המון פוסקים אומרים, הרבה פוסקים אומרים שהמצווה היא דווקא ביין ולא במיץ ענבים. לנשים אפשר במיץ ענבים. אבל מי שמאוד מאוד קשה לו יין, אפשר לערבב יין עם מיץ ענבים, כי גם, ושיהיה בכל זאת חלק מזה יין. יין ישמח לבב אנוש. ויין, הרב פישר היום הזכיר את הדבר הזה. התסיסה הופכת את היין, והרבה צדדים. יין מצד אחד, חזל אומרים, חמרה וריחנה פיקחי. מי זה אמר, אבא? לא זוכר. שהריח ויין שאני הייתי שותה, זה עשה אותי פיקח. אני שמעתי פעם מרב אחד, שהוא בלילה היה מאוד עייף, כשהוא מאוד עייף, אז הוא לוקח כוסית סליבוביץ'. זה לא כולם מכירים מה זה סליבוביץ', יש כאלה שמכירים ערק, יש כאלה שמכירים קוניאק, יש כאלה שמכירים סליבוביץ'. סליבוביץ' זה להונגרים. זה כוסית יש, ואז הוא מתעורר ולומד עוד עד כשהוא גומר להכין את השיעור. צריך להכין את השיעור, וזה עייף. כסית. על כל פנים, חכמים חשבו שזה טוב. איך אפשר לשוב אחרת מחכמים? חכמים אמרו שיין זה דבר טוב. והיה להם אסמכתא מפסוק. יין ישמח לבב אנוש. אז לכן באמת עדיף. ואפילו הגמרא מספרת על מישהו שהוא שתה יין וזה מאוד היה קשה לו, והוא החזיק את מותניו, החזיק את חלציו עד עצרת או עד סוכות, כלומר, הוא לא הרגיש טוב מהיין, אבל הוא שתה 4 כוסות יין. אז מי שאבל בכל זאת מרגיש שזה, שכוס הראשונה הוא ישתכר ולא יגמור את 4, את כל ההסגדה, אז היא יכניס מצנבים ככה בכמות כזאת שהוא לא ישתכר. זה ממש יקרות. אני מאוד רוצה לצאת לטיול בבין הזמנים, ואמא שלי אוסרת עליי לצאת ואינה משתכנעת מה לעשות. שכנע אותה. להזמין אותה לטיול גם. האם מותר לעבוד בבין הזמנים אף שאנו חתומים על ידי הצבא שלא נעבוד? יש פה רואי, תשאלו אותו. אני יודע שהם מקפידים על זה שאדם לא יעבוד בשעה שהוא חייב ללמוד. אף על פי שחותמים על איסור טוטלי של עבודה, אבל הקפדה היא כזאת, אבל עבודה רשמית, מי שעובד הוא בסיכון. אני לא חושב שצריך להחמיר בדבר הזה. אם זה לא על חשבון לימוד התורה, אני לא יודע אם צריך להחמיר. אבל לא להסתכן. טוב, נסתפק בזה. אנחנו כמה מילים לקראת פסח בין הזמן. טוב, על הנסיעות דיברנו שצריך לנסוע בזהירות, כל הנהגים צריכים לנסוע בזהירויות. יוצאים בין הזמנים, ככה רוצים לטייל ולנסוע, אז זה חשוב מאוד. גם בזהירות וגם בלארג'יות. להיות נדיב, לדעת שאין מקום שצריך למהר. אני ראיתי פעם אחד, זה צערנו, זה אפילו קשה להשתמש בדוגמה הזאת, שאחד מהר מאוד ללוויה של אדם שנסע, שנהרג בתאונת דרכים. הוא מהר להגיע ללוויה. היה באמת יכול לעשות אותו תאונה. לא מצאתי שום דבר שמצדיק לנסוע בחוסר זהירות. לא לחתונה, אם תאחר, גם כן, לא קורה שום טרגדיה. לא לאף מקום שאדם יאחר, שזה יותר חשוב מהזהירות בדרכים. לפעמים אדם חייב להגיע לאיזה פגישה, חייב להגיע לאיזה מקום, חייב להגיע בזמן. החיוב הזה, כמה שהוא יהיה גדול, הוא פחות גדול מהחיוב לנסוע בזהירות. ולכן צריך מאוד מאוד להתאמץ על זה, וצעירים באופן מיוחד, כי העובדה היא שהצעירים פחות זהירים. יש לזה תוצאות. כדי שאנחנו נחווה את פסח בצורה יותר גדולה, ובעיקר את ליל הסדר, צריך להתכונן. להתכונן, אנשים מכינים את הבית, וזה גם כן הכנה נפשית רוחנית, הכנה מאוד גדולה. אבל יחד עם זה ללמוד. ללמוד על ההגדה של פסח, ללמוד על עניינו של ליל הסדר, וככל מה שלומדים ונמצאים בתוך האווירה, אז אחר כך ליל הסדר הוא לילה מרומם, כי תפקידו לרומם אותנו עד ליל הסדר הבא. ליצור איזה עילוי רוחני כזה, שימשך וימשך כל השנה כולה, עד ליל הסדר הבא. כי אין לילה כזה כמו הלילה הזה, כמו ליל הסדר. אבל הכל תלוי בהכנות אליו. ככל מה שיותר מתכוננים, הנפש יותר גדולה. אמנם הדברים תלויים גם באווירה סביבתית, אנשים נמצאים לא לבד בסדר, ויש בהרבה בתים, יש תינוקות, ויש מפרעות, ויש כל מיני, לא כולם מתכוננו באותה מידה כמו שבן ישיבה מתכונן, אז אדם יחווה בעצמו את העולם הפנימי שלו. יכול להיות שהוא לא יצליח ליצור את האווירה הכללית בליל הסדר בבית כמו שהוא היה רוצה, אבל עולמו הפנימי, וגם יתרום כמה שהוא יכול לתרום לאווירה הכללית כמובן, אבל לדעת זה לילה שצריכים להתכונן אליו. וכמובן, אני לא צריך להגיד לכם, אתם שקדנים גדולים מאוד, אבל בין הזמנים זה גם כן הזדמנות ללמוד בלי מסגרת, ללמוד כל אחד בוחן את היכולת העצמית שלו, בלי חברותה, בלי מסגרת, או אפשר לארגן חברותה, אבל כל פנים, לא כמו הסדרים של הישיבה, גם התפילות, כל הדברים האלה הם, זה מה שעשו את זמן הזה, בין הזמנים זה לצורך המבחן שכל אחד יבחון את עצמו, אחרת לא היו עושים בין הזמנים. רק לראות איך, מה קורה כשאדם הולך הביתה, איזה, האם יש לו נפילת המוחין, או שהוא שומר על גובה. לא שצריך ללמוד כל היום, כמו בישיבה, יש מקום קצת להתעברר, אבל לשמור על גובה רוחני, שעות של לימוד, ותפילות, והכל ברמה כמו שצריך להיות. וגם, אף על פי שאתם אנשים גדולים, גם להיות טובים בבית. אני אמרתי לכם, סיפרתי לכם על על הסל הזה שמצווה למלות אותו, שאם אדם עובד במילוי סלים שיש להם חור, לפעמים בהכנות לפסח, האמא מבקשת לעשות דברים שאתם בטוחים שהם מיותרים לגמרי. זה ממש סל עם חור בפנים, למטה מבקשת לכם למלות מים, והמים נוזלים למטה. אז מה צריכים לעשות? למלות. השכר מתקבל. שכר כיבוד הורים מתקבל. אם אתם חושבים שאין לזה שום חשיבות לנקות את הדבר הזה, או לעשות את הדבר הזה, או לעשות את הפעולה הזאת, לנקות את החלון הזה, אתם לא מנקים את החלון, אתם עוסקים בכיבוד הורים. במצוות כיבוד הורים להגיד אינני. זאת אומרת, בדרך כלל, כשהאבא או האמא מבקשים משהו, הילד אומר, רגע, לא חשוב באיזה גיל הוא. הוא אומר, רגע, עוד מעט. הוא באמצע הספר, או באמצע דבר אחר, או באמצע מה שהוא עושה, זה פעולה אחרת שהוא עושה. אז הוא לא רוצה להפסיק באמצע. וצריך ככה להיות, להתעלות, וכשיש פנייה של ההורים, כן, אני עושה את זה מיד. ואחרי זה, אם בכל זאת זה לא מאוד דחוף, האם אני יכול עוד לגמור, או שאת רוצה שאני אעשה את זה מיד. אז אפשר לבקש רשות עוד להמשיך, ואם אתה עסקת באמצע משהו, ופירקת משהו, ואתה רוצה קודם לחבר אותו, אז אם תקבל רשות, תעשה את זה. אבל, אתם יודעים, מצוות כיבוד הורים, אין כמצווה הזאת. אין כמצווה הזאת. אני כבר לא יכול לקיים אותה. אבל צריכים לעשות אותה במלוא...